ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירינו היום גיטין דף חף ב'. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שירים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שירינו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים, שמה כתבנו כותרת, נושא, ומתחת לכותרת כתבנו בתר נוף או בתר שורש, לגבי תרומות ומעשרות בעציץ נקוב. בשיעור הקודם התחלנו להזכיר עניינים הקשורים לעציץ נקוב. זה עציץ עם נקב בתחתית העציץ, ויש פירות או ירקות שצומחים בתוך אותו עציץ. וכעת אנחנו ניגע בעניין עציץ נקוב מהכיוון של הפרשות, תרומות ומעשרות. אולי זה מיותר לציין, אבל דין תרומות ומעשרות זה דין שנוגע בארץ ישראל. לאפוקי חוץ לארץ שמדורייתא אין הפרשות, תרומות ומעשרות. גם נציין שעצם זה שהעציץ הוא נקוב, אנחנו בתפיסה שיש יניקה מהאדמה לעציץ. זה בניגוד לעציץ שאינו נקוב, שאז אין קשר, אין חיבור לפנים של העציץ ולאדמה. עכשיו הגמרא. נקבו הנקב שלו, של העציץ נקוב בארץ, בארץ ישראל, ונופו, הנוף, הענפים של אותו צמח, בחוצה לארץ. זאת אומרת, העציץ הזה עומד על הגבול, הנקב בתוך ארץ ישראל, והענפים של אותו צומח, אותו צמח, הם בחוץ לארץ. אביי אמר, בתר נוף נקבו אז נינן, ואם כן, הצמח שייך לארץ ישראל, עם כל המשתמע מכך. רב אמר בתר נופו אז נינן. בדאשרוש קלמה לא פליגי. אם שורשים יוצאים מאותו נקב, מאותו חור, ונכנסים לאדמת ארץ ישראל ממש, אז אין מחלוקת שקובעים את הדין של אותו צמח כשייך לארץ ישראל. כי פליגי, מתי קיים המחלוקת שראינו עכשיו אביי ורבה? בדלו אשוש. שואלת הגמרא, וכאן אנחנו רואים משולש עם שפיץ מושחר, בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שתי קושיות על הדקבה הגמרא, דאם הושרש כולי אמה לא פליגי גזלינן בתר שורש. עכשיו על זה אנחנו שואלים, בגמרא ובדה אשוש לא פליגי, שמה אין מחלוקת עם בתר השורש או בתר הענף או הנוף הזלינן, והתנן שתי גינות זו על גב זו. אנחנו הוספנו ציור בשוליים, אנחנו מסתכלים מן הצד ואתם רואים גן עליון וגן תחתון, ויש צמח עם נוף שצומח מאותו, זה נקרא גידוד בלשון הגמרא, והוא צומח מתוך זה. השורש הוא נקרא לזה מתחת לגן העליון, והנוף הוא מעל גן התחתון. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שתי גינות זו על גב זו, כיום קוראים לזה מדורג, וירך בינתיים, כמו שבציור. רבי מאיר אומר של עליון, הוא הולך לכאורה לפי השורש, רבי יהודה אומר של תחתון, שזה לפי הנוף, לפי הענף. אז רואים שגם בדאשוש, וזה הצמח בסיפור הזה הוא שרש, בכל זאת יש מחלוקת מה הקובע, המיקום של השורשים או הנוף. הגמרא עונה שמכאן אין להקשות, חתם כדקטני תמה, בעניין הגינות והבעלות של הצמח הטעם נשנית בתוך המקור, אמר רבי מאיר, שהוא אמר של עליון, כלומר לפי השורש, מה אם יוצא עליון ליטול את אפרו, אם הוא יחפור את כל הגן גינה שלו, אין כאן ירק. אמר רבי יהודה, והוא מנמק את השיטה שלו, מה אם יוצא התחתון למלות את גינתו אפר, אין כאן ירק. אבל לגבי השאלה שלנו או העניין שלנו, הציץ שעומד על הגבול בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, ודרך אותו נקב הוא שרש הצמח באדמת ארץ ישראל, על זה אין מחלוקת שהולכים באתר השורש. שואלת הגמרא, ועקדתי בדאשוש לא פליגי, ושוב פעם קושיה, גם סומן כקושיה ארוכה, והתניא, אילן, מקצתו בארץ ומקצתו בחוצה לארץ, תבל וחולין מעורבין זה בזה, דברי רבי. יש נפקמינה לגבי הפרשות, תרומות, מעשרות, אתה לא יכול להפריש מטבל ודאי להתיר את זה, כי כאן הצמיחה היא תערובת, ורשי כותב טבל וחולים מעורבים זה בזה, אין לך פרי באילן הזה שאין מקצתו מן הארץ שהוא טבל ומקצתו מחוץ לארץ שהוא חולים. כל הפירות יש להם הזהות הזאת של תערובת, לפי שהיניקה מתערבת, ונפקא מינה שאין מעשרים מטבל ודאי עליו. מה הבעיה? דווי מן החיוב על הפטור, טבל ודאי זה טבל, אלו הם פירות שצמחו בארץ ישראל, כל הפירות וכל פרי ופרי חייב הפרשה, מה שאין כן כאן, אי אפשר להגיד כל פרי ופרי חייב לגמרי הפרש, חלק מהפירות, חלק מכל פרי הוא שייך לחוץ לארץ לפי רבי, וזה פטור מן הפרשת הזה, אתה לא יכול להפריש מן הוודאי על זה ולא ממנו על טבע ודאי, וכן ההפך, אי אפשר להפריש מפירות האלו להתיר פירות אחרות שהן טבע ודאי. ממשיך המקור, אחרי שאמרנו שטבע וחולים מעורבים זה בזה דברי רבי, רב שמעון אומר הגדל בחיוב חייב, הגדל בפטור פטור. מי לאו, מקצת נופו בארץ ומקצת נופו בחוצה לארץ. כאן צריכים להוסיף משהו העיקרי, אותו אילן כל שורשיו במקום אחד, או בארץ או בחוץ לארץ. אז מכאן רואים שהולכים אחר הנוף, את הענפים שהם בחוץ לארץ פטורים, את הענפים שהם מעל ארץ ישראל חייבים. אז זה אמירה שלמרות שמדובר באשרוש, בכל זאת הולכים אחר הנוף. אנחנו נסתכל ברשי, מקצתו, מקצת נופו וכו', ואף על פי שכל שורשיו בארץ או בחוץ לארץ, על מה? אז נאבט הנוף, למרות או בניגוד למה שנאמר מוקדם יותר שבדאשרוש הולכים חד וחלק אחר מיקום של השורשים, וכאן השורשים או בחוץ לארץ או בארץ ישראל. בכל זאת רואים שלא קובעים לפי השורשים אלא לפי הנוף, בזמן שחלק מהנוף מעל ארץ ישראל וחלק מהנוף מעל חוץ לארץ. הגמרא דוחה, לא כמו שאמרנו שכל השורשים הם במקום אחד, מקצת שורשים בארץ ומקצת שורשים בחוץ לארץ. ומי תעמד רבי שמעון גמליאל? רש"י כותב פה, מי תעמד רבי שמעון, מהו הגדל בחיוב חייו? הלא היניקה של שורשים מלא שרף בכל הפרי, ושורשי עבר זה מעלים שרף לפרי שבעבר זה. אז איך רבי שמעון אמיר קובע בצורה כזה חד וחלק שמה שגדל בחיוב חייו ומה שגדל בפטור פטור? הגמרא עונה, דמפסיק צונמה, באמצע השורשים, חלק מהשורים, חצי מהשורשים בצד זה, נגיד בצד חוץ לארץ, חצי מהשורים מכיוון ארץ ישראל, וביניהם כך מתחת למפלס האדמה קיים צונמה, זה שין סלע שמבדיל באמצע השורשים, והם מפסיקים עד הגזע. לכן לפי רבי שמעון אין יניקה מצד זה לצד זה. אנחנו חוזרים לגמרא, ומאי תימא דרבי, אם מדובר במפסיק צונמה, אז למה רבי בכל זאת מסתכל על הפירות שכל פרי ופרי טבר וכולי מעורבים בזה בזה? הגמרא עונה, תהדלי ערבי, שמעל מפלס אדמה שמגיעים לגזע האילן, בתוך גזע האילן הם מתערבים. במאי כמפליגי, כאן כמו צריך לדעת, לרדת לשורש העניינים. אני אמרתי שורש, תרתי משמע, אבל בשורש המחלוקת. מו סבר, רבי אומר, אווירה מבלבל. מה שצומח מעל מפלס אדמה, בתוך הגזע, שמה יש תערובת. כלומר, למרות ש... מה שמתח אדמה מבחינת השורשים יש הבדלה גמורה, מאחר שיניקת האילן ממשיכה דרך נגיד הפנים האילן מהשורשים עולה לתוך הגזע, זה נקרא אוויר. בעניין הזה כשיוצא לאוויר הוא מעורב, הוא מבלבל, ואז היניקה היא משני הצדדים. זה שיטת רבי. ומור סבר רב שלום אליאל, הוא אומר אי לחודי קאי והי לחודי קאי, ורשי כותב ומור סבר אווירה לא מבלבל, הואיל בתוך הקרקע מובדר בסלע שאינו מצמיח. אומרו היכה דכל שורשיו בארץ ישראל לקה מן דאזיל בתר נוף, וזה מה שקבענו מוקדם יותר. אנחנו חוזרים לגמרא, רבי יהודה בן בתרא אומר, וההמשך שבריו אין כותבים לא על נייר מחוק ולא על הדפטרה, מפני שהוא יכול להזדייף. אנחנו הסברנו את זה בשיעור הקודם, מה הכוונה בדבר הזה, אבל אפשר רק לחזור על עיקר הדברים, ששטר שניתן למחוק אותו ולמלות תוכן חדש בלי הכר, בלי הכר, כלומר בלי שמכירים או רואים ששיחקו עם הטקסט, שיחקו, כלומר מחקו ומילאו משהו אחר, כזה שטר לא קשר, כי זה נקרא כתב שיכול להזדייף. אמר רבי חייא בר אסי משמי דעולה, שלושה אורות הן, והשמות של האורות הם שלבים שונים בעיבוד אורות, מצה, חיפה ודיפטרה. וכעת אנחנו נראה שימוש בסימונים שונים, צורות שונות, המעוין, וזה מוסבר פה בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. המעוין הם שלושה שלבים של הכנת אור, אפשר להגיד, עיבוד אור. פס הכפול, וכל אחד יש לו נפגמינה להוצאת שבת. כל אחד עם שיעור מיוחד, כלומר שיעור מינימלי של אותו אור, כל אחד בשלב שלו. אם יש כזה שיעור מינימלי ואתה מוציא אותו מרשות היחיד לרשות רבים, אתה עובר על איסור הוצאה. עכשיו הגמרא, מצא, שמה אמרת שיש שלוש אורות, מצא כמשמעו, זה לא מליח, לא טופל, לא במלח ולא בקמיה ולא בקמחים, ודלא אפיץ ולא בחומר הזה שנקרא אפצים. דיברנו על החומר הזה בעבר מספר פעמים. אז מצא הוא שלב מאוד מוקדם בעיבוד אורות. למה היא הלכתה? מה, איזו הלכה מושפעת מהשיעורים האלו, מההגדרות האלו? תשובה, להוצאת שבת, וכמה שיעורו? מה השיעור של מצה שיחייב אדם המוציאו מרשות היחיד ורשות רבים, או על ההפך? כדקתני רב שמואל ביהודה, כדי לצור משקל תנה, כאילו מספיק מהאור במצב הזה שנקרא מצא, כדי לעטוף משקל קטנה. היו שמים משקלות על המוזניים כדי לשקול פירות ואוכל וכדומה, פיצוחים לטובת הלקוחות. אז אותו משקל קטן, הגמרא שואלת, וכמה, מה זה המשקל הקטן? אמר ביי, כי ריבה דריבה דפובדיטה. זה היה ידוע בזמן הגמרא למה הם מתכוונים. רש"י כותב לגביו, משקל קטן של האין הייתה היה. ואז אם יש מספיק אור בשלב שנקרא מצה, שאמרנו לא קמיח ולא לא מליח ולא קמיח ולא אפיץ, אם יש כמות כזאת של מצה, של האור הזה, לעטוף את המשקל הקטן שהזכרנו, ואתה מוציא את האור הזה מן הבית לרשות הרבים, אדם עובר על הוצאה. פחות מזה לא נחשב. וממילא, אם מדובר בדבר שלא נחשב, אז אין איסור הוצאה מדורייתא. והדברים האלו גם שנויים במסכת שבת עם הכללים השייכים להם. נמשיך בגמרא, חיפה, זה גם שלב של הכנת אור, תמליח, כן, טופל במלח, אבל מה, ולא קמיח, ולא אפיץ. למה הלכתה? להוצאת שבת. כאילו, לדעת שקיים אור בשלב הזה, יש לזה נפקמינה לעניין הוצאת שבת, וכמה שיעור אור, כשמדובר בחיפה, מה השיעור? כדתנן, אור כדי לעשות קמיה. אז זה שיעור ששוב פעם היה ידוע בזמן הגמרא, אם יש מספיק אור שהוא ראוי לעשיית קמיה, אז הוא אדם שמדובר בחיפה, זה אותו רמה של הכנה, שהוא כפי שאמרנו פה כדי לעשות קמיה, ואתה מוציא אותו בשבת, אז אתה עובר על איסור הוצאה. והאור השלישי, דיפטרה, זה אור באיזו שלב של הכנה, דמליח וקמיח ולא אפיץ. למה היא הלכתה? להוצאת שבת. וכמה שיעורו? כשמדובר בדיפטרה, מה השיעור שיחייב מי שמוציא אותו לרשות הרבים? כדי לכתוב עליו את הגט. וזה הסיבה שזה, שהדינים האלו מובאים כאן, כדי להגיע למה ששייך לסוגיה שלנו. אנחנו חוזרים לגמרא, וחכמים מכשירים. מן חכמים שלא מקפידים אם אפשר לזייף. אז מה הטעם? אמר רבי אלעזר, ונדגיש שהשם הזה הוא שייך לאמורה. אז ותראו למה אנחנו מדגישים כך. כעת, אחרי ששאלנו מי הם החכמים, אז האמורה רבי אלעזר אומר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', רבי אלעזר אי. אתם רואים איך שבקלי קלות אפשר להתבלבל. כאן זה תנה. אז האמורה רבי אלעזר אומר שהמשנה שלנו, החכמים במשנה, זה הליבה דה תנה רבי אלעזר, דאמר עידי מסירה קרתי. הם גורמים לגט להיות גט, גט פעיל, והם, העדי מסירה, הם יקראו את תוכן הגט, ואז אנחנו אומרים, מאחר שעדי מסירה קרתי, הם גורמים את הקריטות, את ההפרדה בין בני הזוג, והעדים האלו הם קוראים את תוכן הגט, זה לא משנה אם אפשר אחר כך לשנות דברים, אנחנו פשוט נסמוך על העדים מה היה התוכן המקורי, וזה לא מפריע לנו שהגט כתוב על חומר שאפשר לזייף. אני אומר חומר, זה כמו לכתוב על נייר או קלף שאפשר לזייף. ואמר רבי אלעזר, האמורה רבי אלעזר אומר, לא הכשיר רבי אלעזר התנה אלא לאלתר. מה שאמרנו עכשיו, שגם אם מדובר בכתב שאפשר לזייף, אנחנו סומכים על עדי מסירה, זה הכל זה אם מדובר בלאלתר שמביאה הגט מיד אחר שקיבלה כדי להראות לבית דין. אבל מכאן ועל עשרה ימים לא. למה? חיישינא דילמא הוה ביה תנא וזייפתי. ובינתיים אותם עדי מסירה כבר שכחו מה היה בגט המקורי. אנחנו נעבור על האמירה הזאת דרך רש"י. אני רוצה ללמוד יחד איתכם את רש"י בשורה הראשונה, בשורות הקצרות, באמצע השורה. ומאן דאמר עדי מסירה עיקר, הבאה להינשא, אותה אישה שהתגרשה והיא רוצה עכשיו להתחתן עם גבר שני, צריכה להביא עדים שנמסר לפניהם, אותם עדי מסירה. אבל לרבי מאיר דאמר לא בעינן עדי מסירה, איקה למחש לזיופה, דאמן דסמיך העדי חתימה, אישה הבאה להינשא בגט, כלומר סמך הגט שהיא גרושה, אינה מביאה לפנינו עדים החתומים בו, אם יש מכירים בחתימתן, זה עצמו מהווה קיום השטר, ואם יש תנאה וזייפתי, לקה דיידה. ולכן, הליבה דרבי מאיר אסור לכתוב על דבר שאפשר לזייפו. אבל החכמים במשנתנו, שלא הקפידו על כך, הם לפי שיטת התנא רבי אלעזר, דאמר עדי מסירה, והם קראו את תוכן השטר. אז אנחנו נמשיך עם רש"י. ראינו שהמורה רבי אלעזר הגביל את הכולה הזאת, והוא אמר שלא יכשיר רבי אלעזר אלא לאלתר. אומר רש"י, אלא לאלתר, שהביאתו לבית דין הגט, האישה שהתגרשה הביאה את הגט לבית דין ביום שנמסר לה להודיע שהיא גרושה והיא עתירה להינשא. וכיוון דהעידנה אבי, מאחר שהכל הוא באותו יום, ובעידי מסירה שהם הם הם היו שם בזמן שנמסר הגט לאישה, ובאותו יום היא מביאה את זה לבית דין כדי לקבל היתר להתחתן עם גבר שני, ואז לא חיישינה לזיופה. זה הכל נכון אם מדובר בלאלתר, אבל אמרנו וקראנו בגמרא מכאן עד 10 ימים, לא, מה הבעיה? שאם האישה שקיבלה את הגט נכון בנוכחות עדי מסירה, אבל כשהיא מגיעה לבית דין כבר עברו מספר רב של ימים, אנחנו לא יכולים לסמוך על אותם עדי מסירה, כי הם כבר שכחו, ואז יכול להיות שבינתיים מחקו את תנאים מסוים שהיו בגט וכתבו את התוכן מחדש, ולכן אין היתר לפי רבי אלעזר, אלא אם כן מדובר בלאלתר. אותו יום שהיא קיבלה את הגט בפני עדי מסירה, היא כבר הגיעה לבית דין כדי שיתירו לה להינשא. וקראנו בגמרא בשורה שלישית, קראנו כבר הסיבה שמכאן ועשר ימים לא, חיישינא דילמא הוה בתנאה, שהיה איזושהי תנאי וזייפתי, ומחקו אותו וכתבו תוכן אחר. ורבי יוחנן אמר, אפילו מכאן עד 10 ימים, גם כשר, דאם איתא דהוה בתנאי, שכי אם היה איזושהי תנאי בגט המקורי, מדקר דפיני, הוא לא חושש מפני שכחת עדי מסירה. ואמר רבי אלעזר, הנה עוד מימרה שלו, לא הכשיר רבי אלעזר התנה, לא הכשיר כתיבת הגט על דבר שיכול להזדהף, אלא בגיטין, גט אישה, אבל בשאר שטרות לא. שטר שטרות למשל שעומדים לגביעה, מלווה ולווה, ומלווה מחזיק בשטר שהוא קיבל מהלווה, אי אפשר להכשיר שטר כזה שעומד לגוביינה, עומד לגביעה, אם הוא נכתב על חומר שאפשר לזדייף. דכתיב, הפסוק אומר, ונתתם בכלי חרס וגם בשטרות, זה כתוב, למען יעמדו ימים רבים. נסתכל ביחד ברש"י, ימים רבים, אלמה באינן דבר הראוי לעמוד ולהתקיים, כלומר דבר שאי אפשר לזייף, והי קרא ביומיה בשטר מחר. נמשיך בגמרא, ורב יוחנן אמר אפילו בשטרות, גם בשאר שטרות, שטרי ממון, שטרי גוביינה, רב אלעזר כן מכשיר כתיבתם על נייר שאפשר לזייף. שואת אומר, והכתיב למען יעמדו ימים רבים, מה אומר רבי יוחנן לאור העובדה שיש את הפסוק הזה? הגמור עונה, אתם עיצה טובה כמשמלן, עיצה טובה לחוד ועיקר הדין לחוד. אז מבחינת עיצה טובה, נכון שיכינו את השטרות על חומר שאינו ניתן לזיוף, אבל אם כבר כן כתבו, זה לא פוסל אותו. הגענו למשנה חדשה, הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חירש, שוטה וקטן, הם בדרך כלל מוגדרים אינם בני דעת. ואז הרש"י מציין שבגמרא נפרש את ההתר הזה. האישה, אומר המשנה, כותבת את גיטה, ואז היא מקנה את הגט אחר כך לבעלה, והוא חוזר ומוסרו לה לשם גירושין. והאיש כותב את שוברו. בעיקרון, האישה שמקבלת את הכתובה היא אמורה לכתוב את השובר שמעיד על כך שהיא קיבלה את הכסף. וכאן המשנה אומרת שהאיש, הגבר, כותב את שובר, שאין קיום הגט אלא בחותמיו. ורשי כותב שובר, שובר פירון, כתובה שהאישה היה לה לכותבו, למוסרו לו, להיות לו לראיה. ועיקר השטר, עיקר התוקף המסמך הוא על פי העדים שחותמים בו. כעת יש להתייחס למבנה הסוגיה, ולצורך כך אנחנו פונים לשוליים. אתם רואים צורת פפיון, דרכים איך להסביר משנתנו שמכשיר החירש אותו וקטן ככותבי גט. להוכיח גישתנו, אנחנו מפנים כל אחד לעיין ברשי בדף חף ג' עמוד א', דיבור המתחיל מקום התואף. מדי פעם אתם, מי שהוא לומד עם השיטה שלנו, עם הגמרות המסוימות זמן רב, מדי פעם אנחנו מפנים בעיקר לרשי להוכיח את הרגישות לעניין מבנה הסוגיה. הגמרא, הגמרא שואלת איך המשנה מכשירה כתיבת הגט על ידי חירש שוטה וקטן והלאו בני דעה ננו, והם לא ידעו שיש צורך לכתוב לשמה. ואנחנו דיברנו פעמים רבות על חשיבות העניין של כתיבת הגט לשמה, לשם אותה אישה ואותו גבר. אמר אבונה, ואנחנו ממשיכים לדף חף ג' עמוד א', נכון, אנחנו מאפשרים חירש שוטה וקטן, והוא שהיה גדול עומד על גביו. ורשי כותב למעלה, הוא אומר, והוא שהיה גדול עומד על גביו, ואומר לו, כתוב לצורך פלוני. תכסבה רבונה, מתניתין רבי אלעזר אי, דבאי כתיבה לשמה. רבי אלעזר הוא השיטה שאומר עדי מסירה קרתי, לכן עדים החותמים בשטר הם לא עיקריים. אז אם כן, מה פירוש הפסוק שאומר וכתב לה? זה הכתיבה של גוף הגט, שזה צריך להיות לשמה. וסיפה, כלומר שאין קיום הגט אלא בחותמיו, היינו עדי מסירה. למרות שכתוב בחותמיו, הכוונה לעדי מסירה. אחר שאנחנו אומרים שהמשנה הוא לפי רבי אלעזר, העיקר זה עדי המסירה, אז מה זה חותמיו? ורוב גיטין נמסרים בפני החותמים. אנחנו חוזרים לגמרא. קושיה. תשימו לב, יש צורת בית שמופיע כמה פעמים, ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, אותו צורת בית יופיע בשני כיוונים, עם השפיץ למעלה, קושיית רב נחמן. אותו בית עבר שפיץ למטה, וחזרתו. חזרתו של רב נחמן. נראה מה הכוונה בגמרא. הגמרא, אמר לי רב נחמן, אלא מעטה, עובד כוכבים, וישראל עומד על גביו, אחי נמי דקשר? אם הכל תלוי בעובדה שישראל עומד על גביו, אז למה שלא נכשיר גם גוי שכותב את הגט? וחיתי מה החינם, ואם תגיד נכון, הוא יהיה קשר. והתניה עובד כוכבים פסול. הגמרה עונה, יש הבדל בין עובד כוכבים שכותב, וישראל עומד על גביו, בניגוד לחירשת וקטן, שכותב ישראל עומד על גביו. עובד כוכבים לדעתי דנפשי עבד. מה שכותב לדעתי דנפשי עבד, תהה גדול הוא ויש בו דעת. ואף הפי שזה אומר לו כן, איך לכתוב את הגט עם הכוונה, שמה הוא הגוי הזה גמר בליבו לשם אחר. אבל קטן, אין בו דעת, אלא למה שזה מצווהו. אנחנו חוזרים לגמרא. הדר אמר רב נחמן, לאו מילתא דאמרי. מה שאמרתי אינו נכון. ואני חוזר בי. מדקה פסיל לעובד כוכבים לעניין הבאה, זה במשנה הבאה, שגוי פסול להביא גט, מכלל די לעניין כתיבה כשר. המשנה יהיה עליבא דרבי מאיר שלא מצריך כתיבה לשמה. אצל שיטת רבי מאיר העיקר הוא החתימה, ומה שהתורה כותבת וכתב לה ודרשנו לשמה זה שייך על החתימות. ואנחנו נעבור לרשי. לאו מילתא דאמרי אלא מעתה עובד כוכבים ויסר מעיד וכולי והסביר עלי דפסול ודאי קשר הוא, ואפילו אין ישראל עומד על גביו. וגבי חירש שוטה וקטן נמי לטה לדרבונה שמצריך גדול עומד על גביו, דף אגב תאין גדול עומד על גביו נמי קשר תמתניתין רבי מאיר אי דלא באי כתיבה לשמה דדרש וכתב, דקרא במילה וכתב לה בפסוק החתימת עדים. אנחנו נמשיך בגמרא. שואלת אומה והתניה עובד כוכבים פסול, ואיך אתה רב נחמן מסיק מסקנה שגוי קשר לכתיבת הגט? הגמרא עונה מה שמובא בברייתא שעובד כוכבים פסול, היי רבי אלעזר, היא דמר עדי מסירה קרתי ובאינה כתיבה לשמה, והוודאי עובד כוכבים עדתי דנפשי כעביד. סיכום ביניים, אנחנו נעזר בסימונים. הגישה הראשונה, להסביר איך חירי שוטה וקטן כשרים לכתוב את הגט, למרות שהם אינם בני דעת. ראינו רב הונה שאומר אפשר, והוא שגדול עומד על גביו. ותוך כדי, הרב הונה גם יגיד שגוי, אפילו ישראל עומד על גביו, אינו כשר, כי העובד כוכבים לדעתי דנפשי הוא פועיל. ואז ראינו רב נחמן, ולמסקנת בשלב הזה לגבי דברי רב נחמן, גוי יהיה קשיר לכתוב את הגט. והסיבה לכך שלשמה שגט זקוק לה זה לא בכתיבת הגט, זה בחתימת העדים. ובאותו משקל אפשר שחירי שוטה וקטן יכינו את הגט גם בלי ישראל או גדול עומד על גביו, כי לא משנה, נכון אין להם דעת ולא יודעים לכוון לשמה, זה לא משנה, כי המשנה לפי רב נחמן הליבה דה התנה רבי מאיר, זה שונה מגישת רב הונה שהקפיד על כתיבה לשמה, כי זה היה ליבא דרב אלעזר, אבל לפי רב נחמן המשנה ליבא דרבי מאיר, וכל העניין של לשמה זה בחתימת העדים. מי כותב, יש כוונה, אין כוונה, לא מעלה ולא מוריד. כעת הגענו לקטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בכוכבית, בצד, בשוליים, אחרי הסוגריים, הגמרא ממשיכה בעוד אפשרויות איך להעמיד משנתנו. אפשר גם לראות בגמרות המסומנות שמיד אחרי הסוגריים מופיע פפיון מספר 3. עם ההקדמה הזאת אנחנו ניכנס לתוכן הסוגריים. אמר רב נחמן, וחשוב לנו ללמוד מיד דברי רשי. רשי נמצא בערך באמצע העמוד, פירוש רשי. אמר רב נחמן אומר היה וכולי, התחלתה דמילתא אי. כלומר, זה נושא חדש, נושא שעומד בפני עצמו. וכן מסתבר, דה כבר מוקמי רב נחמן כרבי מאיר. רב נחמן כבר, נקרא לזה, עשה את שלו, העמיד את המשנה עם החירי שוטה וקטן הכותבים את הגט, עליבה דרבי מאיר. אז מה עושה פה רב נחמן, מה עושה פה הגמרה? עוד פעם, לשון רשי, התחלת דמילתא אי. אז אנחנו חוזרים לגמרה, יש עוד גישה בתוך רשי, אבל אנחנו נסתפק בזה. אמר רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, אפילו מצאו באשפה, כלומר גט מוכן, והשמות תואמות לשמות של המוצא באשפה, שמו ושם אשתו, חתמו ונתנו לה, זה שמצא אותו באשפה, הוא הכתים עדים על הגט הזה ונתן את זה לאשתו, כשר. כעת יש משולשים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה סדרה של קושיות על רב נחמן. הגמרה, איתיבי רב על הרב נחמן, וכתב לה לשמע. מה, אתה מצאת משהו בהשפעה ותשתמש בו לצורך עצמך? הוא כתב, הוא נכתב בשביל מישהו אחר. מה אליו? מה זה וכתב לה? כתיבת הגט. ומצאת גט שנכתב לשם מישהו אחר, ואתה תשתמש בו, זה לא נכתב לשמך, לשם עצמך ולשם אשתך. הגמור עונה, מה שכתוב וכתב לה זה לא כתיבת הגט, לא, חתימת עדים, ואותו שמצא אותו בהשפעה, הוא יחתום עדים שיחתמו שמותיהם לשם זה שמצא את הגט ואשתו. איתי ורבה, כל גט שנכתב שלא לשום אישה, כלומר לא לשם האישה המתגרשת, פסול. אז מורים שהעיקר הוא כתיבה, לא חתימה, אמא, יש לשנות את ההבנה או הגרסה שנחתם שלא לשום אישה פסול. איתי ורבה, כשהוא כותבו, כאילו כותבו לשמה. כשהוא כותב, מה זה כשהוא כותבו? כשכותב מקצתו לשמה, כאילו כותבו כולו לשמה. מה אליו? כאילו להסביר את המקור הזה, צריכים להוסיף משהו. מה אליו? כשהוא כותבו לתורף, תורף זה מקום שיש בו השמות של הזוג, והמקום והתאריך. יש להבין את המקור, ואנחנו בכיוון קושיה, שהוא כותבו לתורף לשמה, כאילו כותבו לתופס לשמה. התופס זה שער הנוסח סטנדרטי של הגט. לא, זה לא פירוש הדברים, אלא מה? כשהוא חותמו לשמה, כאילו כותבו לשמה. ואי בית אימא, הני מתניתין, המקורות שמלווים במשולשים, בשורות האחרונות, כל המקורות האלו, מתניתין מני, הני מתניתין מני, רבי אלעזר היד אמר, עידי מסירה קרתי. ולכן, הכתיבה, באמת, הכתיבה ממש, כתיבת גוף הגט צריך להיות לשמה, אבל רב נחמן אמר את דברו על איבא דרבי מאיר שחולק ואומר שעדי חתימה קרתי ורק בחתימות צריך להיות לשמה. ואנחנו הגענו לעוד צורת פפיון מספר 3 להסביר איך חירש שוטה וכתב במשנה יכולים לכתוב גט בזמן שהם אינם בני דעת. רב יהודה אמר שמואל, והוא ששיר מקום התורף. זה עיקר הגט, המקום התורף, אמרנו עכשיו עוד, נגיד עוד פעם, שמקום של שם הגבר ושם האישה והתאריך והמקום של, שכתיבת הגט, זה הם, החסידים כאן לא כותבים, הם משאירים את זה ריק, ובן דעת הוא ימלא את הפרטים האלו. וכן אמר רב חגא משמי דעולה, והוא הכשרות או היתר לכתיבת גט על ידי חרש אותו וקטן, זה בתנאי, והוא ששיהיה מקום הטורף, ורב אלעזר אי, וההסבר הזה מעמיד את המשנה, מתאים לשיטת התנא רב אלעזר, שהכתיבה, וכאן הכתיבה של, של, של עיקר הגט, צריך להיות לשמה, ולכן זה יעשה על ידי בן דעת, שהוא יודע לכתוב לשמה. ושוב, אני חוזר, וזה זה לפי שיטת התנא רב אלעזר, שהכתיבה צריך להיות לשמה. ורבי זריקה, אמר רבי יוחנן, אינה תורה. מהי אינה תורה? אמר רבי אבא, כאן, כלומר במשנתנו, שנקרא שמזלזל בכתיבת גיטין, כאן הודיעך שאין כוח לשמה. ורבי מאיר היא, זה דומה לגישה מספר 2 אגב, תאמר עדי חתימה קרתי. אנחנו נסתכל ברשי, אינה תורה, אין שומעים לך, כאן הודיעך במשנתנו שזלזלו בכתיבת גיטין, זאת אומרת שהתירו כתיבת הגט על ידי חרש שוטה וקטן, הודיעך שאין שום כוח לשמה בכתיבה, אלא בחתימה. ואנחנו רק נחזור, לפי מספר 4, אין בעיה שחירי שוטה וקטן שיכתבו, נכון, הם אינם בני דעת, הכתיבה לא תהיה לשמה, אין בעיה, זה לא המקום שצריכים את הלשמה, צריכים את הלשמה בחתימה, חתימת העדים, וזה לא קשור לחירש שוטה וקטן, חתים העדים האלו יהיו אנשים בריאים לגמרי, בני דעת, וזה מה שהופך את הגט להיות גט, זה נקרא עדי חתימה קרתי, שיטת רבי מאיר. הגמרא שואלת, הדין האחרון נאמר בשמו של רבי יוחנן, כבכבנו את שמו לפני שלוש שורות, על זה אנחנו שואלים, ואמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, רבי אלעזר היא, רבי בר חנה קבע שהמשנה שלנו הוא לפי התנא רבי אלעזר. אני חוזר, רבי בר חנה בשמו של רבי יוחנן קבע שהמשנה שלנו עליו עד רבי אלעזר, ואיך זה שרבי זריקה בשם רבי יוחנן אומר שהמשנה שלנו עליו עד רבי מאיר? הגמונה אמוראי לנו ועליבא דרבי יוחנן, יש מחלוקת אמוראים, דהיינו רבי זריקה מול רבי בר חנה, מה באמת אמר רבי יוחנן. עד כאן שיעורנו להיום.